שעה היסטורית, רוסיה הגדולה, חלק עשירי. הפרופסור מיכאל הרסגוב וליעד מודריק משוחחים על הספרות והמהפכות ברוסיה במאה ה-20.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
בשבוע שעבר דיברנו כאן על איליה ארנבורג ונטשנו אותו באמצע חייו.
אולי לא באמצע חייו, לקראת סוף חייו, אבל השידור שלנו הופסק באמצע. ובדיוק בתקופה כאשר הוא חזר לברית המועצות והוציא מה שאני חושב הוא הספרו הטוב והחשוב ביותר, הנקרא היום השני.
אבל לפני שנתאר את הספר עצמו, בוא נזכיר לשני המאזינים שלא שבעו את התוכנית בשבוע שעבר, מי הוא איליה ארנבורג?
הוא סופר יהודי רוסי, אשר נולד ב-1891, והילו חיים מאוד סוערים, אם כי רוב חייו הוא בילה מחוץ לרוסיה, בצרפת ובספרד, כפי שנראה, והוא הסתכסך והתפייס, ושוב הסתכסך, ושוב מתפייס עם השלטון הסובייטי, אשר בראשו עמד סטלין.
זהו, צריך לומר שבתקופת נערותו הוא בכלל היה בצרפת, שם הוא פגש את לנין והוקסם ממנו עד מאוד.
לא, הוא נסע לצרפת כדי להיפגש עם לנין, מפני שהוא נזרק מחוץ לרוסיה הצארית, בגלל ההשתתפות שלו במהומות המהפכניות, לקראת המהפכה של 1905. שנכשלה כידוע.
ובאמת בתור נער הוא נשטף כולו ברוח האידיאולוגיה הקומוניסטית, המהפכנית, והוא רוצה לקדם את המהפכה, וחוזר יחד איתם לרוסיה, אבל צריך לומר שבהמשך הדרך הוא לא יחשוש לפרסם גם ספרים שעומדים בניגוד.
כן, בניגוד וגם בהתאם. למשל, סדרה של ספרים על ראשי התעשייה הבורגנית, מלך הגפרורים, מלך הנעליים, כן. וכו' וכו'. שעשו אותו מפורסם מפני שהם ספרים מאוד מדעיים. הם בנויים על מחקר מעמיק של המיליונרים.
שבספרים האלה הוא באמת תיאר את ראשי הקפיטליזם ואיך הם עובדים ברחבי העולם.
הנרי פורד, למשל, עם המכוניות שלו. וזה ספרים שפי דעתי אי אפשר לכתוב תולדות המאה ה-20 בלי להציץ בהם.
אבל מה שניסיתי לומר זה שבניגוד אולי לסופרים אחרים, הוא לא שימש רק כשופר של המשטר. כשהיו דברים שלא מצאו חן בעיניו, הוא לא חשש לומר אותם, לכתוב אותם, להגיד אותם.
כן, וזה לפי דעתי התכונה הגדולה ביותר שלו. מה שעושה אותו מאוד סימפטי, כדמות ספרותית גם אחרי מותו.
איך הוא עמד מבחינה כלכלית ומשפחתית?
לפי דעתי, הוא היה בן של אדם עשיר, עכשיו שילים אפילו שוחד גדול כדי לתת לבנו לשאת מרוסיה.
כן.
ככה שמבחינה הזאת הוא, דרך אגב, הבית שלו במוסקווה היה שכן עם ביתו של לב טולסטוי.
מה אתה אומר?
כן, והוא היה בתור נער, הוא ראה את הסופר הזקן מטייל בגנו.
יופי של שכונה.
כן.
אבל בבגרותו, כשהוא כבר מתחיל לפרסם את הספרים, הוא לא מתחתן. על אף שיש לו ילדה, נכון?
כן. אם כי מצאתי במקורות אחרים שהוא מבקש מאשתו לתקן את הלבנים שלו מפני שהוא לא רצה ללבוש לבנים סובייטים, רק צרפתיים.
כלומר, כנראה שכן היה שם איזשהו קשר נישואים באיזשהו שלב.
אני הייתי אצלו ופגשתי גברת אחת שלפי כל הסימנים הייתה אשתו.
אז תכף נגיע לפגישה שלכם, אבל עכשיו, כפי שאמרת, אנחנו מתארים את הספר שאתה מגדיר כספר החשוב ביותר שלו, היום השני.
זה הספר שלפי דעתי הוא הטוב ביותר, שלו זה ספר של 600-700 עמודים. מעניין מאוד שביותו בחוץ לארץ הוא תיאר את המציאות הסובייטית בפרוטרוט. ומדובר למעשה על היום השני אחרי המהפכה.
המהפכה הגדולה, אתה מתכוון.
הגדולה של 1917.
כן.
כאשר מתחילים לבנות מן ההריסות חיים חדשים, מדובר כמובן בכל חוז, זאת אומרת משק משותף, שהמשטר היה מקדם אותו, והקונפליקט בין הצעירים שרוצים באמת לחיות חיים חדשים, לבין כל מיני אנשים יותר מבוגרים, שמטילים ספק בכל ההתקדמות הזאת, שמביאה לגיבור השלילי, כי יש גם גיבור שלילי, גם גיבור חיובי,
כן.
להתאבד.
להתאבד?
כן, מפני שהוא לא יכול לשאת את השמחה ואת הבנייה ואת ההתקדמות של הדור הצעיר שהוא לא שייך לו.
בעצם הוא מתאר שם את חבלי הלידה של הישות הקומוניסטית החדשה. מדינה שלמה שרגילה הייתה לחיות תחת שלטון צארי, צריכה עכשיו להתרגל לרוח חדשה, לנוהלי התנהגות חדשים, לדפוסי מחשבה חדשים.
ודרך אגב, הוא יחזור על זה כאשר הוא יכתוב ספר אחרי מותו של סטלין, בשם הפשרת השלגים, ואותו דבר, מי שהיה רגיל לחיות במשטר עבדותי, שיעבודתי, פתאום חייב לנשום בצורה חופשית ולא להיות תחת הצילו של האח הגדול.
ואנחנו עוד נגיע לשם, אבל כן. באמת בספר הזה המאבק הוא בין הצעירים הקומוניסטים ששטופים ברוח המהפכה לבין השמרנים שרוצים את רוסיה כפי שהייתה קודם.
הם, הסקנים לא יודעים למעשה מה שהם רוצים, אבל הם לא רוצים את החידושים. זאת אומרת, הם שלילים, הם חיובים, אין להם אידיאל אחר. אבל הם לא עושים לדל החדש, והגיבור השלילי...
שהוא אחד הזקנים.
מבוגרים, והוא אינטלקטואל, והוא אדם עדין, אבל הוא אדם חלש, שמעדיף להתאבד מלחיות במשטר החדש. כך שהספר הוא לא פסימי, מפני שמי שמתאבד הוא למעשה אדם שלא מתאים לתקופה חדשה.
מייצג את רוסיה הישנה.
בדיוק. אם כי הוא אינטלקטואל והוא שמאלי,
כן.
שמאלי לא עד כדי כך כדי לקבל את המשטר החדש.
והוא מתאר גם את הצורה שבה הקולחוז הולך ומתגבש, כי בכל זאת זו גם ישות חדשה מבחינת הרוסים.
כן, והוא מתאר את זה מפני שיש, וכאן זה נקודה מאוד מעניינת, הוא מתאר מה שהוא קורא הדינמיקה של המובילים. העם כולו לא יכול להבין. אבל יש צורך בקבוצה קטנה של חלוצים, למעשה זה אידיאל ציוני,
כן.
של חלוצים שהם יהיו לפני המחנה והמשכו את האחרים אחריהם. ובמשנה זאת הציור הוא מאוד מאוד, כשקראתי זה חשבתי כל הזמן על הקיבוצים שלנו.
והספר מתאר גם את מה שעובר להם מבחינה אישית?
כן, כמובן, אהבה וכל זה, וכאן יש נקודה מאוד מעניינת. הוא כל הזמן טוען שאין ניגוד בין אהבה
אישית.
בין אישית לבין המשטר. אם כי היו סטליניסטים שחשבו קודם כל למשטר, אחרי זה המשטר, בסוף המשטר. והרגשות האישיים הם לא חשובים.
זהו, אנחנו גם זוכרים, דיברת על הקיבוצים, ליל ה-20 כמובן, המחזה הידוע כאן בארץ, התקופה שבה אהבה חופשית וחוסר השיוך, חוסר המחויבות האישי, הוא חלק מהאידיאל הקומוניסטי.
כן, אבל הוא נגד זה, כלומר, הוא טוען, זה ההומניזם שלו, ששני הדברים יכולים ללכת יחד, אם המשטר יהיה סובלני, ואם האנשים יבינו את החדש.
ואיך הספר הזה מתקבל?
טוב מאוד. אפילו מקבל פרס ספרותי. והוא עכשיו הסופר הנדרש ביותר בבית המועצות. ואז הוא כותב ספר שני, בשם מוסקבה איננה מאמינה בדמעות, שזה לפי דעתי הרבה פחות מוצלח מן הקודם, אבל הרעיון זה אותו רעיון. האופטימיות והעובדה שהחדש חייב להלהיב את האנשים וללמד אותם שיוולד עכשיו טיפוס חדש של אדם.
הספרים האלה יוצאים בזמן אמת, כלומר, ממש בימים שבהם מתרחשת המהפכה, או שיש להם פרספקטיבה היסטורית מסוימת, כלומר, כמה שנים אחרי.
כמה שנים אחרי מהפכה, כן, כמובן.
בשלטון עדיין לנין, או שזה כבר סטלין?
סטלין.
שאולי באמת כדאי שאנחנו נרחיב קצת את הדיבור על דמותו של סטלין, מי שנחשב היום בדיעבד לאחד הרודנים הגדולים ביותר בתולדות המאה ה-20.
אני רוצה להגיד לך שרוסיה איננה חסרה רודנים.
זה נכון.
מאז איוון היום. ככה שהרוסים רגילים נניח לסוג זה של שלטון, אבל היה יסוד לחשוב שמשטר קומוניסטי שהוא מקבל את ההשראה מן המערב, סוף סוף מרקס ואנגלס היו מערבים,
כן.
יהיה יותר סובלני מן המשטר של איוון היום, אבל יצא שזה לא כל כך שכון. והרבה הרבה תופעות מזכירות דווקא את איוון היום.
כמו למשל?
הבילוש המתמיד, ההשגחה של האח הגדול. איוון היום קרא לעצמו הצער, ולא את האח הגדול, אבל אורוול הוציא ספרו, ועכשיו כל אחד מבין שהתמונה של האח הגדול, שמסתכל כל פעם על מה שאתה עושה, וגם הסרט שרי צ'פלין, זעים חדשים.
כן.
כשהאח הגדול מופיע אפילו בבתי כיסא, כדי להשגיח על הפועלים. זה המתאים לתקופה החדשה.
אז אתה מדבר על הבילוש, זה כמובן הימים הגדולים ביותר של הקג"ב.
כן.
שהופך להיות הארגון החזק ביותר במדינה.
לא ספק, אבל הארגון הזה מזיג את עצמו על ידי העובדה שהוא שומר על ניצוץ המהפכה, הטהור, לא נותן לחבוט אותו, להעיב אותו.
ועוד משהו שכמובן הופך את סטלין למי שהוא, לצערנו הרב, הם החיסולים ההמוניים.
לזה נגיע. כי זה יגיע אפילו בין האנשים הקרובים ביותר לארנבורג. ואחד המשפטים ששם היה נשם ידידו האישי הטוב ביותר של ארנבורג, בוכרין, סטלין הוסיף את הסדיזם לשלוח לארנבורג כרטיס למשפט.
הזמנה.
למשפט, וארנבורג לא בא. יודע כנראה מה יהיה הסוף.
אבל בשלב הזה אתה אומר, ארנבורג עדיין לא מודע להתנהלות הזו של סטלין, או שהוא מודע ושותק?
הייתה לי שיחה איתו על סטלין, ועל זה נדבר מיד. התיאוריה שלו הייתה שלא רק סטלין השם, אבל הציבור הסובייטי בעצמו.
שהיה זקוק לסטלין.
שהוא כאילו העריץ אותו, ונתן לו את כל הקווים של הצער, של הצער היום ביותר. אם כי הוא גם ציין את זה, לסטלין הייתה גם דמות דומה לפיוטר הגדול, שהוא-הוא הביא את רוסיה לאירופה, וסטלין הוא-הוא שהביא את רוסיה לדרגה של מעצמה תעשייתית,
כן.
השנייה בעולם.
אז אנחנו עוד נגיע באמת לפגישה שלכם, אבל עכשיו אנחנו ממשיכים לעבור על הספרים שכתב ארנבורג.
והספרים והפעילות שלו, למשל, הוא פונה אל הסופר הצרפתי הידוע ביותר בתקופה הזאת, אנדרי מלרו, אשר התפרסם גם כאן לידי ספרים מאוד מאוד יפים, למשל, לקונדיציון ממן, מותו של האדם, זה ספר על המהפכה הסינית, וגם על ההרפתקות שלו בחודו סין, הכובשים, והוא משכנע את מלרו, אנדרי מלרו, אשר דרך אגב היה נשוי לאישה יהודיה, לבוא למוסקבה כדי לקיים שם ועידה בינלאומית של הסופרים האנטי-פשיסטים, מפני שבינתיים הוא טייל בגרמניה ב-32, והוא הבין, ארנבורג, מה גדולה הסכנה של הנאציזם, אשר כידוע יתפוס את השלטון שנה לאחר זאת, ב-1933. ועל כן הוא כינס את הוועידה הזאת, הבינלאומית, שסופרים, כדי להטריע נגד הסכנה הגדולה הזאת, שהוא מרגיש שהיא בא.
כלומר, הייתה לו ממש ראייה לעתיד.
כן, לא ספק.
שמנוגדת למשל למה שאפיין באותה תקופה כמה מן הפוליטיקאים והמדינאים הגדולים, כמו כמובן צ'מברליין בבריטניה.
יש לו ספר שנקרא נפילת פריז, פדיני פריז'ה, ששם הוא מתאר את התהליך אשר הביא לגדלותו של היטלר, והוא מאשים את המעצמות המערביות, צרפת ואנגליה, שמאז 1936 הם נתנו לו להתעלות, 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 והם ויתרו לו צעד אחרי צעד, עד שהוא, היטלר בעצמו חשב שהמדינאים המערבים הם אנשים מאוד חלשים, ואפשר להתגבר עליהם על ידי כוח הרצון.
ומה עולה בפגישה הזו בין ארנבורג לבין מלרו?
מה שעולה זה חזית של אינטלקטואלים עולמיים, אם כי הוא לא כל כך האמין באמריקאים, הוא חושב שהם קצת נאיבים, אבל הוא גם כלל אותם. דרך אגב, הוא התיידד עם המינגווי. ונגד הפשיזם, נגד הנאציזם.
לא כולם היו יהודים, כמובן.
לא, היו בינלאומים. אבל הוא כל הזמן לחם נגד רדיפת הסופרים, כמו למשל יצחק בבל או פסטרנק, והוא התבטא בצורה גלויה. והוא טען שההמונים עושים את ההיסטוריה, אבל כדי שהם יעשו את זאת, הם זקוקים לאבנגרד, לחיל החלוץ.
כן.
אשר יפתח להם. ולא כל דבר שלא מבינים ההמונים הוא שלילי. הם יתחנכו, ואז הם יבינו.
כלומר, תמיד צריך שתהיה איזושהי אליטה אינטלקטואלית או אחרת שתוביל את ההמונים ותסחף אותם אחריה.
בינינו, זה הרעיון היסודי של מרקס ואנגלס.
נכון.
אשר טענו שהפועלים בעצמם יכולים להגיע לרמה של איגוד מקצועי, אבל לא לפילוסופיה שלמה של החיים, ועל כן הם זקוקים לאינטלקטואלים בורגנים כמו מרקס ואנגלס.
Берегите нас, поэтов, берегите нас. Остаются век полвека, год, неделя, час. Три минуты, две минуты, вовсе ничего. Берегите нас, и чтобы все за одного. Берегите нас грехами, с радостью и без. Где-то юный прекрасный ходит наш Донбесс. Он минувший проклятие не успел забыть. Но велит ему призвание пулю в ствол забить. Где-то плачет наш Мартынов, поминает кровь. Он уже убил однажды, он не хочет вновь. Но судьба его такая, и свинец отлит. И двадцатое столетие так ему велит.
אז לאן רצה ארנבורג להוביל את ההמונים?
הוא רצה קודם כל שהמשטר ירשה לאליטה אינטלקטואלית לפעול, לכתוב, לנהל את העניינים ולא לרדוף אותם. על כן כל פעם חוזר, וזה מאוד מעניין, על יצחק בבל שהזכרנו אותו,
כן.
שנרדף והומת כנראה, וגם על סופרים אחרים אשר נכשלו, והוא מצטער מאוד, למשל פסטרנק. הוא יוצא להגנת פסטרנק עוד לפני שהוא הוציא דוקטור ז'יוואגו, אשר הביא להחלמתו הטוטלית על ידי המשטר הסובייטי.
כלומר, בשלב הזה ארנבורג כבר לא משתף פעולה עם השלטונות.
הוא איננו מתנגד לשלטונות.
אבל הוא מתנגד לרדיפה שלהם ולדרך שבה הם מדכאים את חופש החשיבה.
הוא מנסה לשכנע אותם. וכאן יש פרשה מאוד מעניינת של היחסים שלו עם סטלין. הרבה פעמים כאשר מאמר או ספר שלו נאסר על ידי הצנזורה, הוא פנה ישר לסטלין, ואפילו שלח את כתב היד. וסטלין תמיד אישר את פרסומו של הספר, של החומר. פעם אחת יש לנו אפילו הערה כתובה של סטלין, שאומרת, אין לערוך את המאמרים של ארנבורג.
כלומר, היו ביניהם יחסי קרבה ממש. סטלין כנראה מאוד העריך אותו.
לא ספק. אבל הוא העריך אותו גם בשנה אחרת, כי הוא היה קול בינלאומי. הוא היה זקוק לאדם שיסביר למערב, שידע שהמשטר הסובייטי הוא אנושי, הומניסטי, מתקדם ונאור.
ואולי שווה באמת להרחיב עוד קצת על היחסים לא רק בין ארנבורג לבין סטלין, אלא בין הציבור הרוסי לבין סטלין. מצד אחד פחדו ממנו פחד מוות. מצד שני היו זקוקים לו בתור המנהיג הגדול שיוביל אותם, העריצו אותו.
אבל בינינו לבין עצמנו, זה לא חדש ברוסיה. היה להם סדרה של צערים.
נכון, אמרנו, איוון היום ואחרים.
פטר הגדול.
פטר הגדול.
שזה חיובי, אם כי הוא היה עריץ.
אבל לא היו ניסיונות להפיל אותו?
שהחברים של לנין רוצים להפיל אותו, ועל כן נערכו משפטי ראווה, בהם כולם נתגלו כמרגלים, כפשיסטים מסתרים ואנשים שלילים, וכולם הוצאו להורג.
ולימים תיהרו את שמם, או שבמקרה הזה סטלין דווקא צדק?
עכשיו כולם... עכשיו, כרגע הם כבר קיבלו כולם תיהור שמם.
כן.
ולכן אני אמרתי שדמות סובייטית יש לה שלושה תאריכים.
כן.
הלידה, המוות והתיהור. אבל כן, עכשיו, ללא לעצור לנשימה, אחרי הספר שאני הזכרתי, הוא כותב ספר. שנקרא, בלי לעצור לנשום.
הבנתי.
כן.
כלומר, הוא מתאר בעצם את המצב שבו הוא נמצא. אנחנו אמרנו בתוכנית שעברה שמדובר בסופר פורה במיוחד, שהצליח להוציא 40 ספרים.
כן, אבל עכשיו הוא מתאר פתאום מציאות גם לחדשה. תעשיית העץ בסיביר.
תעשיית העץ בסיביר? לא נשמע הדבר הכי מרתק בעולם, אני חייבת לומר.
והוא עושה אותו מרתק. אם כי יש ביקורת חריפה על הריסת כנסיות מעץ, על מנת למצוא חומר גלם לתעשיית העץ. אבל גם כן יש כאן קרב כמובן בין המפגרים לבין המתקדמים, אבל התיאור של סיביר, הנופים החדשים, זה משהו לגמרי חדש אצל ארנבורג. אבל האמת היא שהוא נסע לסיביר, חקר את המקום.
מה הוא כותב אחרי הספר הזה?
הוא לא כותב, אלא הוא מארגן. אחרי הארגון של הסופרים האנטיפשיסטים, הוא מארגן עכשיו ועידה עולמית של אנשים מתקדמים נגד עליית הפשיזם. הוא הבין, וזה דבר מאוד חשוב להדגיש, הוא הבין יותר מכולם ולפני כולם מי זה היטלר, מה זה הפשיזם, מה זה הנאציזם, והוא רצה להגן את העולם נגד הרעה המחליטה הזאת.
שזה באמת מאוד מרשים, היכולת שלו להבין כבר בשלב הזה, אתה אומר, מהתחילת שנות ה-30?
הוא ביקר בגרמניה ב-1932, שנה אחת בלבד, לפני שהיטלר תפס את השלטון, והוא הבין שזה יהיה. ואז הוא רצה להזיק את העולם נגד הסכנה המחרידה הזאת, מפני שהוא הבין שבין הפשיזם של מוסוליני, שהיה איכשהו נסבל, הפשיזם של היטלר הוא יהיה בלתי נסבל ובלתי אנושי. עכשיו קורה שספרד הופכת ממלוכה לרפובליקה.
1931.
כן, ובתוך ספרד עצמה, כוחות השמאל מגיעים לשלטון, ועל כן גם כוחות הימין מתארגנים, ומתחיל המרד של פרנקו.
בדיוק, מה שיוביל למלחמת האזרחים שם.
ובכן קורה דבר אופייני לארנבורג. הוא היה בפריס, וכתב העיתון איזווסטיה. איזווסטיה זה נקרא חדשות.
שם הגיוני לעיתון.
ופתאום, כשהוא שומע שמהפכה פורצת בספרד, הולס לספרד בניגוד להוראות העיתון שלו. הוא מתחיל לכתוב על מלחמת האזרחים הספרדית. ולא רק זה, יש לי כאן אוסף מדהים של מכתבים בינו לבין מרסל רוזנברג. הוא היה שגריר ברית המועצות בספרד. ומעניין מאוד שהיום כשאנחנו כבר קראנו את המכתבים, ארנבורג נסע לספרד יחד עם מכונת הקרנה, והביא גם חומר רב של סרטים סובייטיים.
סרטי תעמולה?
כן, אבל הוא נסע בהתלהבות ללא ההוראות של העיתון שלו.
כן.
מיוזמתו הפרטית.
לא, הוא בכלל אוהב לנסוע. סיביר, ספרד במלחמה, אוהב מצוקות.
מעיירה לעיירה, מעיר לעיר, והקרין סרטים סובייטיים, והוא היה מאוד כועס על העובדה שברית המועצות שכח חומר תעמולתי לספרד בשפה הרוסית. שהספרדים לא... אבל המזל של הנה ארנבורג, זה שיודע ספרדית, ורבין מן הספרדים דיברו ספרדית.
כן.
וכאן הוא הצליח להקים הקשר שהשגרירים הסובייטים שלא דברו ספרדית לא הצליחו. אבל כן, יש לנו סדרה של מכתבים ששם הוא מלמד את השגריר הסובייטי מה להגיד, מה לעשות, והוא מלמד אותם מה המצב בעיר זאת, מה המצב בעיר אחרת.
כלומר, הוא לא היה איזה עיתונאי נטול פניות, הוא בא לשם עם אג'נדה, והוא עזר לממשל הסובייטי להפיץ אותה.
באג'נדה אישית.
בסדר.
נגד ההוראות. והייתה שערוריה, מפני שהזווסטיה על הסבא פתאום, הוא עוזב את פריז וניסה במדריד.
כן.
אבל תשכחי שהמלחמה נמשכה 3 שנים, שמלחמת האזרחים בספרד, נמשכה 3 שנים, בין 1936 עד
1939,
כשנפלה ברצלונה, העיר האחרונה.
ובכל 3 השנים האלה הוא נמצא שם?
לא, הוא מקיים קשר בין ספרד לצרפת, בין צרפת לספרד, ומדי פעם הוא קופץ גם לברית המועצות. הרכבות הרוויחו, הוא לא טס אף פעם.
מה, הוא פחד?
הוא פחד, כן.
זה יפה שממלחמת האזרחים הוא לא מפחד, אבל מהמטוס הוא דווקא חושש.
אני לא צריך לך שהיות והיו כל כך הרבה אסונות במטוסים בתקופה ההיא, היה צדק מסוים איתו. התקופה הזאת זה יום הולדת 50 שלו.
מזל טוב.
תודה. אבל זה יום עצוב. כשהוא מגיע למוסקבה, אף אחד לא מחכה לו בתחת הרכבת. אף עיתון לא כותב שורה אחת.
למה?
מפני שהם כועסים עליו.
אבל הוא הלך ופיץ את התעמולה הסובייטית. מה יש להם לכעוס?
כן, אבל בניגוד לכוונות של הממשלה הסובייטית.
הבנתי.
ביוזמה פרטית שלו.
אז מחרימים אותו עכשיו?
פחות או יותר.
ואין עונש כבד יותר לסופר, לעיתונאי, לאדם שרוצה להפיץ את דעותיו, ממצב שבו לא נותנים לו להשמיע את מה שיש לו להגיד, לא מפרסמים את החומר שלו, לא מקבלים אותו.
חלק, הכל זה חלקי.
כמובן.
הוא חייב להילחם, הכל מאמר. ופתאום בא אסון גדול עליו. הברית בין היטלר לסטלין. 1939.
כן.
זאת המכה כל כך קשה, שהוא הפסיק לאכול. הוא הפסיד 40 קילו.
נכנס לדיכאון.
דיכאון. הוא לא הבין, הוא הסופר הדין והחכם והחודרני. מבחינה מסוימת הוא הבין שהמקיאווליזם הפוליטי דורש שהיטלר וסטלין יעשו ברית זמנית.
כן.
אבל עצם העובדה שסטלין נתן ידו להיטלר היה בשבילו דבר בלתי נסבל. והיה חשש לחייו.
אבל הברית הזאת שבין סטלין לבין היטלר, היית משווה אותה באמת לאותו עיוורון מדהים של צ'מברליין בבריטניה, או שסטלין לא היה עיוור? הוא ידע לאן היטלר רוצה ללכת, אבל הוא אמר, מבחינתי, מבחינת הריאל פוליטיק שלי, עדיף עכשיו לשתף פעולה עם האיש הזה, רב ורודן ככל שיהיה.
גם הוא היה רודן, כמו שזה לא מפליא. כאן זה עניין אחר. זה היה מקיאווליזם טהור.
כלומר, הוא הבין.
הוא הבין. אבל מה שמאוד מאוד מאפיין, ולא אופייני לסטלין, הוא לא הבין שהיטלר עומד לתקוף אותו. אם כי המודיעין הבריטי והמודיעין שלו הודיעו שהם הנאצים מתכוננים לפלוש, הוא לא האמין, מפני שהוא חשב שהנאצים נהנים מן העזרה הסובייטית, חומר גלם בעיקר.
כן, כן.
והיטלר לא יעשה דבר בין לב עצמנו, הוא צדק. הוא חשב, סטלין חשב, שהיטלר יבין שאם הוא יתקוף את ברית המועצות, הוא יפסיד. אבל היטלר לא הבין את זאת.
אבל במובן הזה, כן היה כאן עיוורון של סטלין. הוא לא חזה נכון את מה שהולך להתרחש.
זה נכון, אם כי בחשבון אחרון, הוא חיסל את היטלר.
בסדר, הוא גם כן. ידע שאם באמת היטלר יתקוף אותו, רבים סיכויו להפסיד מאשר לנצח, מה שהיטלר לא הבין. אבל הוא כן חשב שהיטלר לא הולך לנסות ולפלוש לרוסיה, ובזאת הוא טעה?
הוא טעה בזמן, מפני שכנראה שהוא חשב, בסופו של הדבר, תבוא מלחמה. אבל הוא טעה בזמן, במועד. הוא לא חשב שהיטלר יתקוף אותו כל כך מוקדם.
ומה האינטרס הפוליטי שגרם לו לחבור להיטלר ולא למשל לבריטניה?
בינינו ונעצמנו, בריטניה אשמה. מפני שכאשר פרצה מלחמת האזרחים בספרד,
כן.
צרפת, שבראשה עמד המנהיג הסוציאליסטי היהודי, ליאון בלום,
כן.
רצה להגיש עזרה למחנה השמאלי בספרד.
כלומר, נגד פרנקו.
נגד פרנקו. פרנקו שנעזר, עוד פעם אני חוזר, על ידי, הפשיסטים האיטלקים והנאצים הגרמנים, באופן מסיבי. ואז ראש ממשלת אנגליה, בולדווין, הודיע לצרפת שאם היא עוזרת לרפובליקה הספרדית, אנגליה תנתק את היחסים איתה. ואני רוצה להגיד שאולי, בפרספקטיבה היסטורית, הפושע הגדול ביותר, הוא לא היטלר, אלא הוא נוויל צ'מברליין, אשר פתח את הדלת להיטלר, נסע שלוש פעמים להיטלר.
חזר שם עם המטפחת הלבנה ואמר, הבאתי שלום.
לא מטפחת, זה נייר.
נייר, כן. הבאתי שלום.
לדור הזה.
כן.
והציבור הריע, כמובן, הציבור לא רצה לי מלחמה. אבל אירנבורג ידע שזה שקר. וזה הביא למחלתו, להתמוטטות עצבים. טוטלית.
כן.
וחשש לחייו. זה מראה כמה הוא הזדהה עם המחנה אנטי-פשיסטי, ועד כמה הוא הרגיש את הצורך החיובי להקים מתרס מול הנאציזם.
וארנבורג, כאמור, קורס לגמרי, נוכח ההתפתחויות ההיסטוריות האלה.
כן, ובגלל זה הוא גם מפרסם את הספר שנקרא נפילת פריז, פדיניה פריז'ה. שמעניין מאוד, לא נותנים לו לכתוב נאצים. הרוסים.
כן.
לא נותנים לו לכתוב פשיסטים.
אז מה?
אלא הוא כותב ריאקציונרים. בזמן שבזמן הברית, הם כל כך היו תמימים, שהם חשבו שהברית הזאת יימשך עוד דווחות שנים רבות.
כן.
אבל ארנבורג ידע שזה לא יהיה ככה. הוא הבין שהיטלר הוא היטלר, מה שלא כולם הבינו, ומי זה מאוד מוקדם.
ואז בעצם הוא מפרסם את הספר הזה, שלמרות הצנזורה הסובייטית, בכל זאת מציג את גרמניה ואת איטליה באור שלילי.
אבל גם מנתח את החולשות של צרפת ושל אנגליה, אשר הם נתנו להיטלר להפר התנאים של חוזה ורסאי.
כן.
1919, פעם אחרי פעם, ולא הגיבו. יש סדרה שלמה, ואני בתור ילד חייתי את זה, וזו הרגשה קטסטרופלית אצל היהודים, שהנה הם נסוגים, 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 ונותנים להיטלר להתקדם, להתקדם, להתקדם. למשל, היה סעיף בחוזה ורסאי, שאסר לגרמנים להביא צבא ליד הגבול הצרפתי. והיטלר צפצף על הסעיף הזה והביא את זה.
והצרפתים לא עשו כלום.
כלום.
ואת הספר הזה ארנבורג כותב בזמן הדיכאון שלו, או שכבר אחרי שהוא יוצא מזה?
הוא כותב את זה לפני. וכאשר זה בא בחוזה,
כן.
הוא מקבל את הדיכאון הזה, שמשך חודשים.
וזה משתק אותו, אני מתארת לעצמי.
כן, כן, הוא לא פועל, הוא למעשה חולה.
מה מוציא אותו?
מוציא אותו המלחמה. כאשר היטלר תוקף את ברית המועצות, אז הוא מתעורר. והוא מתגייס לגלל ברית המועצות. והוא כותב מאמרים שהם היו כל כך חשובים ומלהיבים, שמולוטוב, שר החוץ של ברית המועצות, כתב, ארנבורג שווה כמה דיוויזיות. והמטה הכללי של הצבא הסובייטי אסר על החיילים הסובייטים לגלגל את המאמרים של ארנבורג כדי לעשות סיגריות.
כדי שחלילה וחס לא יפגעו בכבוד המאמרים, אלא יקראו אותם פשוט.
בדיוק. וזה, אני רוצה להגיד לך שאני קראתי המאמר הללו, היום הם קצת צורמים, אבל אם נביא את עצמנו נפשית לתקופה ההיא, הם מאוד מובנים.
מה, הם מתארים את רוסיה הגדולה?
לא. ברית המועצות היא תקוות האנושות, הסוציאליזם, האנטיפשיזם, אם כי עושים אפילו בריטים קתולים.
כן.
אם הם אנטיפשיסטים. חזית רחבה ככל האפשר. וכבר דבר די מוזר. הוא כותב מאמרים נגד הגרמנים שהוא משיג אותם כבלתי אנושיים. גרמני הוא לא אדם. אם אתה לא תהרוג גרמני, אז הגרמני יהרוג אותך. עד כדי כך שקרה שקצין אחד בצבא הסובייטי התלונן, שזה לא סוציאליסטי להוציא. ואז הקצין הזה נאסר ונידון לכלא על ידי תעמולה אנטיפטריוטית.
כי צריך לומר שבאמת, בקרבות הגדולים בין הרוסים...
עצמו שהקציל היה כובדף בנברסמנו.
לא, כן. טוב מאוד, שנזכיר את שמו.
כן.
אבל באמת זו נקודה חשובה, כי בקרבות בין הרוסים לבין הגרמנים, הרוסים מנחילו לגרמנים לא מעט סבל, הם פגעו בהם ביד קשה מאוד.
קודם כל אני רוצה להזכיר לך שגרמניה תקפה את רוסיה.
לא, בסדר, אני לא מתווכחת פה לצדק ההיסטורי, אני רק אומרת שהחיילים הרוסים השתמשו בכל האמצעים שאפשר לדמיין כדי לפגוע בגרמנים.
כאשר באו, אחרי סטלינגרד, כאשר היה ברור שגרמניה מפסידה, והחיילים הסובייטים חדרו לתוך השטח הגרמני, אז קרה מה שאת אומרת.
כן.
זה נכון. ואז נאשם ארנבורג, שהוא מסית את החיילים הסובייטים למעשים אנטי-אנושיים.
והיו כאלה.
כן, היו כאלה. קרו גם דברים שמות פגעו בארנבורג. מפני שהיה ברור שלגרמנים, לנאצים, יש משתפי פעולה בעיקר בקרב האוקראינים והליטאים. אבל היה אסור לכתוב את זה. מפני שסטלין עשה שהאוקראינים והליטאים...
יהיו חלק מרוסיה, ברית המועצות.
ברית המועצות, כן. כן. ועל כן הוא היה חייב להשתמש בכל מיני סגנונות ותמונות ורמזים מפני שלא נתנו לו לכתוב את זה בצורה ישרה.
No monument stands over Babi Yar. I drop here as a crude gravestone. I am afraid. Today I am as old in years as all the Jewish people. Now I seem to be a Jew. Here I plod through ancient Egypt. Here I perish crucified on the cross. And to this day I bear the scars of nails. I seem to be Dreyfus. The Philistine is both informer and judge. I am behind bars, beset on every side. Hounded, spat on, slandered. Squealing, dainty ladies in Brussels lace stick their parasols in my face. I seem to be then a young boy in Bialystok. Blood runs, spilling over the floors. The barroom rabble-rousers give off a stench of vodka and onion. A boot kicks me aside, helpless. In vain, I plead with these pogrom bullets, bullies.
Who היה מאוד אמיץ. הוא עשה יד אחת עם סופר יהודי אחר, וסילי גרוסמן. והם החליטו להוציא ספר שחור על זוועות הנאצים. והספר השחור הזה דיבר קודם כל בבי יאר, הקטל העצום והיום של היהודים, והוא נאשם שהוא מבליט את העבידות של היהודים ולא כל כך מדגיש את העבידות של הרוסים, ובעיקר הוא היה יצא בצורה מתקפה חזיתית נגד הנטיות של האוקראינים שקיוו שהיא תיתן להם מדינה, מה שהוא לא חשב לתת להם, כי הוא חשב שהם מפגרים כמו הרוסים. על כן היה איזשהו מסע ומתן מחיף ובלתי נעים. מה עושים עם הספר הזה, הספר השחור? עד הסוף הספר השחור לא יצא בברית המועצות. הוא יצא, איפה את חושבת? בישראל. מפני שהעתק הגיע להנה, וזה פורסם בעברית וגם אני חושב ברוסית
לפני הקמת המדינה.
בדיוק. דרך אגב, הסבו את תשומת ליבו של סטלין על המאמרים הללו, שלוחי הרסן נגד הגרמנים.
כן.
והוא התערב אישית ואמר, אין צורך לערוך את אלנבורג, תנו לו לכתוב מה שהוא רוצה.
כלומר, הוא ממשיך את הקו שבו הוא התחיל, וכבר דיברנו עליו קודם לכן,
כן.
של ליישר קו עם ארנבורג, לא לפגוע בו, לתת לו לפרסם מה שהוא רוצה.
אם כי היו, אל תשכחי שהוא שלח לו כרטיס למשפטו של חבר הטוב שלו,
כן.
שינו למוות, הוא עושה לו הורג. ככה שזה לא בדיוק זה מה
הוא כן שלח לו איומים מרומזים, ואמר, תשמע, אני עכשיו איתך, אבל היזהר מאוד במה שאתה כותב.
בדיוק, בדיוק. אני רק רוצה להזכיר עוד ספר אחד שלו. אני כמה דיברת על הפוריות שלו.
כן.
שזה נקרא הסערה, בוריה, שזה למעשה ספר על המלחמה. אם כי בספר הזה יש גם רומן של אהבה בין שחקנית צרפתייה לקצין סובייטי, שזה היה לא לפי הקו. הקו היה שסובייטים לא מתחתנים עם זרות.
אבל בספר הזה זה מה שקורה.
כן.
מי הוא אותו קצין סובייטי? הוא הגיבור של הספר?
כן. זה קצין סודי, זאת אומרת, זה איש NKVD, שנשלח לצרפת כדי, בינינו לבין עצמנו, כדי לרגל.
בסדר, לא חייבים בינינו לבין עצמנו. ארנבורג כתב את זה בספר.
ואז באו התלונות נגד ארנבורג.
כן.
שהוא לא לפי הקו. והוא כתב לסטלין, שתוקפים אותו, וכעבור כמה ימים הוא מקבל טלפון ממלנקוב, סגנו של סטלין, שמרגיע אותו, ואומר לו, אתה יכול לכתוב מה שאתה רוצה, לא תהיה צנזורה. ובכל זה הישג עצום.
כן. ואתה בעצם כבר הזכרת את זה קודם במהלך השיחה שלנו, אבל אולי עכשיו נתאר את זה, נפגשת עם ארנבורג.
כן.
מתי זה היה? איך זה קרה?
הייתי במוסקווה מפני שהיה כנס בינלאומי של הנוער. ואני הייתי שם בתור עיתונאי. וטלפנתי לארנבורג, והמזכירה השיבה לי, מר, ארנבורג אינו מקבל אורחים. וקודם הופתעתי, כי זה מר, במקום חבר.
כן.
טובלש. ואני אמרתי, אני בישראל. אז היא אמרה, רגע. ופתאום היא קוראת למישהו, ובא גבר לטלפון, ואני אומר, אני מיכאל אסגור, אז הוא אומר, אני אילי ארנבורג. כמה זמן אתה נשאר במוסקבה? אמרתי לו יומיים, אז תבוא היום בחמש.
כלומר, ברגע שהוא שמע את מילת הקסם ישראל,
כן.
ליבו נפתח והוא מיד הסכים לקבל אותך.
והוא דיבר על כל מה שדיברתי כרגע, הוא חזר איתי על כל יצירתו. אם כי ברגע שהוא גילה שיש לי עבר צרפתי, הוא עבר צרפתית. שהוא דיבר אותה בצורה מושלמת, ואמר, סוף סוף יש לי זמות לדבר צרפתית, והמאושר. הוא סיפר לי שארכיונים של לנינגרד, או פטרסבורג, אני מתבלבל בעצמי,
כן.
עם שם העיר הזאת, במוסקבה, רבים על ירושתו. יש לו חומר עצום, הזיכרונות שלו, כל חייו, שבמעשה, הוא קיים לפני המהפכה, בימי המהפכה, אחרי המהפכה. והמכתבים שלו, ומה שכן פורסם, מה שלא פורסם, זה אוצר בלום.
כן.
קודם כל הוא נתן לי את הספר שלו, הפשרת השלגים, או צ'יפל. ואמר לי, תראה כמה המעטפה הזאת היא דקדנטית. ולאג, הוא אמר, כי זה הייתה השמה
כן.
נגד המערב שהוא דקדנטי, שוקע.
אבל אתה אומר שהוא השאיר את כל המורשת שלו למי?
כן, הוא אמר לי, אני אשאיר במקום אחר שאיש לא יודע, פה בארץ, בברית המועצות,
כן.
מה זה? אבל אתה תדע.
וואה.
אמרתי, אני אדע, מה שלא יודעים. כן, כי אני משאיר את הכל לירושלים, למוסד שנקרא יד ושם.
יפה. הוא היה אדם עם קשר אמיץ מאוד גם למוצא היהודי שלו וגם למדינת ישראל, כמו שאנחנו רואים.
הוא מת חודשיים אחרי שנפגשתי איתו. כן. ולמעשה, אנשים לפעמים אותם אומרים את האמת. זאת את האמת שלו, יד ושם.
שעה היסטורית, רוסיה הגדולה, חלק עשירי. הפרופסור מיכאל הרסגוב וליעד מודריק שוחחו על הספרות והמהפכות ברוסיה במאה ה-20. ערכה ענת מוזס. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני, אופירה יעקב, גל חי, טלו טרמסקי ושחף בן לוי. בתוכנית הושמעו קטעים מתוך היצירות סימפוניות מספר 5 ו-13 מאת שוסטקוביץ', פסקול הסרט זמנים מודרניים של צ'רלי צ'פלין, שיר הבריגדה הספרדית של פיט סיגר ושירי עם רוסיים, וכן בולת אוקוג'אבה קורא משירו שימרו עלינו המשוררים, והמשורר יבטושנקו קורא מהפואמה בבי יאר.